אמר רבנן, אמר שמואל, דף עין, מאות של יתומים מותר להלוות אותם בריבית, כולה שיקלו חכמים לטובת היתומים, כי הם גם הם קטנים, הם לא חייבים במצוות, אז הקלו להם. אמר לרב נחמן, שום דיית מינין וספין אלו איסור, בגלל שהם יתומים אז מותר להכיל אותם באיסור. יתמי, אומרת הגמרא, דאח לי להבלידו, היתומים שאוכלים גזל, ליזו בתר שבקאי, רואים למות כמו אביהם. אמר לי, אמר לי איזו, גוף הדוב דאב דאחד, ספר לי, יש פה כנראה פה איזה עניין שקרה, ספר לי בדיוק מה קרה. אמר לי, הסיפור היה כזה, האו דודה דדה מרוקבה, היה סיר נחושת של יתומים. דאבה במר שמואל, שהוא היה אצל האפוטרופוס של שמואל, שמואל היה אפוטרופוס. תקיל ויעיבלי, שמואל היה משתמש בסיר הזה, והיה מזכיר אותו, כי היה נראה סיר מאוד איכותי, והיה מזכיר אותו מדי פעם. תקיל ושקיל, ומקבל אותו בחזרה, ושקיל אגה ושקיל פחתה. היה נוטל עבור היתומים שכירות וגם את דמי החיסרון. אז הוא היה מקבל גם שכירות וגם פחת. ואי אגרה, אומרת הגמרא, אם אתה מקבל שכר, אתה לא אמור לקבל את הפחת. למה גם וגם? היפך, אתה לא אגרה, אתה לא אמור לקבל גם את זה וגם את זה. למה? מסביר שאם אתה מקבל את הפחת, זאת אומרת שיש פה בעצם סוג של הלוואה, כי האחריות על הסוחר, שהוא אחראי על כל הנזקים, הופך אותו לסוג של לווה. הוא צריך להחזיר לך בדיוק מה שהוא קיבל. הוא קיבל סיר ששווה 500 שקל, הוא צריך להחזיר לך סיר ששווה 500 שקל. אז בעצם יש פה איזה, כמו הוא לא יווה כזה. צריך להחזיר בדיוק מה שהוא קיבל, ועכשיו חוץ מזה, אתה אומר לו, תשלם לי דמי שימוש, זה ריבית. אומר לו, לא נכון, זה לא קשור. זה לא בגלל שזה היה יתומים, אז לכן הוא התיר את זה. זה אפילו בדקנן, אפילו עם יתומים בעלי זקן, מבוגרים, זה מותר, זה לא קשור. זה לא ריבית. למה זה לא ריבית? דם מקבלה עליי, חוסך דנחשה. הרי תמיד יש איזה פחת שתמיד יהיה. כל פעם שמשתמשים במשהו, יש איזה פחת. וכיוון שתמיד יש פחת, גם אם זה לא פחת שנראה לעין, זה הסיבה שמותר לסוחר תמיד לקבל כסף. למה? יש פחת נראה לעין, נגיד אתה מזכיר מכונית וקורא את הקלה באוטו, ויש פחת כללי במכונית שאתה מזכיר אותה, איזה בעיה מצטבר, וכמה דמיקרן לחושר, ככל שהם משתמשים בסיר הזה עוד ועוד, אז בציר דם פוחת ערכו, ולכן זו הצדקה לקבל דמי שכירות. אז זה אם כן ההבדל הגדול בין שכירות להלוואה. בהלוואה אין פחת, זה כסף. בסחירות תמיד יש איזשהו פחת, ולכן בסחירות לעולם יש הצדקה לקבל כספים. זה ההבדל העקרוני בין סחירות לעולם.
שאלה אם אפשר לקבל את שניהם, גם פחת וגם...
כן, וגם פחת יש, סחירות. לא. יש פחת שקורה משהו, ויש סחירות, ויש את הפחת הבלתי נראית הזאת שאנחנו לא מדברים עליה.
זה
ועל זה הדמי הסחירות מותקר. ולכן זה לא קשור ללחות ריבית. אמר ברשן, אמר בחיס דר מילה, אמר רב יוסף, אמר חמר רב ששת, אף על פי כן, מאות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר וחוק להפסד. הרי למדנו שכשעושים עסקה צריך שיהיה רחוק מרווח וקרוב להפסד, זאת אומרת שהמלווה ייקח סיכון וירוויח, אבל הרווח הוא יהיה פרופורציונלי לסיכון. ביתומים אנחנו מקילים יותר ביתר עסקה שלהם. תנו רבנן, קרוב לשכר ורחוק להפסד. אם המלווה לוקח לעצמו מעט מאוד סיכונים, הרבה רווחים, זה איסור דרבנן של ריבית, ולכן זה רשע. אם המלווה הוא קרוב להפסד ורחוק לשכר, אז זה חסיד, זה לוקח את כל הסיכונים ורק חלק מהרווחים, זה חסיד. אם בכלל אין פה כמעט הלוואה, קרוב לזה וקרוב לזה, רחוק מזה ורחוק מזה, משהו שהוא פרופורציונלי פחות או יותר בין שני הדברים, הרי זה מידת כל אדם. אמר לרבה לרב יוסף, הנזוז זה דיאת מאיך יבדינה לו, מה הכי טוב לעשות איתם? אמר לי, מותבינו לו בידינה, נותנים את הכסף לבידין, ויבינה לזוזה זוזה. זאת אומרת, לא נותנים את כל הכסף בבת אחת, כי הם יעשו איתו שטויות, נותנים ככה כל פעם קצת, שלא יהיה שיקורים. אמר לי, בסדר, אבל בסוף הכסף ייגמר, קל יקרנה. אמר לי, נו, אז יש לך הצעה, מה הכי יביא? אמר לי, בדקים אגב עדי לדב הפריחה. אדם שיש לו זהב, ויקטין לדב המיני, לוקחים זהב, ממשקנים, ויבינו נני עלי. זאת אומרת שהזהב הוא סוג של...
השקעה בטוחה.
כן, השקעה בטוחה בזהב, וכל פעם אתה נותנים כסף לבן אדם, הוא עושה עם זה מסחר, והם מחזיקים ביד משהו משלו. זהב, ככה הוא בטוח לא יברח להם. ודווקא את הגמרא, זהב זה טוב, אבל דבר מסוים, כלי זה לא טוב. דילמה אולי זה לא שלו, זה פיקדון שהוא קיבל, הוא עובד עליך, ואז לא אכפת לו מזה. את אמר, היה בסימנים שקלו, יבוא פתאום מישהו והוא משורה איתו מבלי כלום. צריך לוודא שהוא באמת משאיר בידיים שלהם משהו שוודאי שלו, שהוא אכפת לו ממנו. טוב, את הגמרא ראשי, זה נחמד, אם מצאתי משתקר גב עדיד לדב הפריחה, אדם עם זהב, ואם לא, לא מוצאים מי שדב הפריחה, אז מה, אז הולכו היתומים, זהו, זה נכלוזו דיית מי. אין המרבד שפזן גם על שפון נכסה, מחפשים אדם שיש לו יציבות, הקרקעות שלו, ובלי עוררים, מימן, שעמד דין הדאורייתא, אתה מקבל דין תורה, ולא מקל שם דרבנן, אין לו בהיסטוריה שלו נידוי, ההיסטוריה האישית שלו נראית טוב, יבינו לילד בבית דין, נותנים לו את הכסף, ואומרים לו, אתה תשקיע את הכסף בעסקאות כאלו שקרוב לשכר ורחוק להפסד, כי אמרנו שביתומים זה מותר. הם מקבלים צאן ברזל מישראל.
קרוב לשכר זה אומר סיכון מועט.
סיכון מועט.
השקעות סולידיות, לא שלא יעשה ספקולציות עם הכסף שלהם.
והרווחים גדולים יכולים להיות גדולים מאוד. הם מקבלים צאן ברזל מישראל, מפני שהוא ריבית. צאן ברזל, הכוונה שאני עושה עסקה עם מישהו, והאחריות היא לגמרי על הלווה, אחריות על מה שקורה לחפץ לגמרי לווה, הוא מקבל חלק מהרווחים. כי זה ריבית, כיוון שהאחריות לגמרי היא שלו, אז בעצם הוא כמו לווה כזה, למרות שהוא מקבל עסקה, מקבל עסקה, אבל העסקה הזאת, כיוון שהיא באחריות, אם קורה משהו, אז הוא מפסיד הגדול, וזה בעצם סוג של ריבית. אבל אפשר לעשות את זה עם גויים, לקבל צאן ברזל מגויים. לא רק זה, בכלל עם גויים אפשר ללוות וללוות אותם בריבית, וגם בגר תושב מותר. מלווה ישראל את מעותיו של גוי, מדעת הגוי. אם יש ישראל שמחזיק בידיים שלו כספים של גויים, אז הוא יכול להלוות לישראל בריבית אחר, כי הוא לא המלווה בריבית, זה הגוי בעצם מלווה לישראל בריבית, מידת הגוי, אבל לא מידת הישראל. אתה אומר?
זה לא נראה כאילו
כולם יודעים, אני כמו להתעסק בזה.
מה האינטרס לקבל נכסי צאן ברזל? אתה מקבל עליך פה הכל, אם הרוויחו, הרוויחו, לא, אם יסידו, יסידו, לא.
יש אדם שזה מה שמחזיק אותו בחיים, שרואה. זה הפרנסה, הוא במצב קשה מאוד. ואומרים לו, תשמע, אתה, יש לך סיכוי להרוויח. הוא מוכן להמר. לממרא, זה ברשות המקבל קיימא. זאת אומרת, צאן ברזל, הכוונה זה אחריות שלו. אם זה אחריות שלו, אז משהו שהוא, זה... הוא קצת בעלים על זה. זאת אומרת, זה אחריות מלאה. הרי זה לא כך פשוט. כתוב שהמקבל צאן ברזל מן הנוכרים, או הולדות, והולדות, פטורים מן הבכורה. זאת אומרת, שלמרות ש... אני קיבלתי את זה בצון ברזל, זה נחשב של הגוי עדיין, שנתן לי את הצון. ולכן יש פתור מבחורה, ולא נאמר שכיוון שזה נמצא אצלי, ואני בצון ברזל על זה, אז חיה בבחורה. מה הבעיה? זה לא קשה. הדה מקבלי אונסה וזולה. אם הגוי אומנם נתן לי בצון ברזל, אבל הוא גם לקח על עצמו איזה שהם חלק מהסיכונים. והמשנה שלנו מדברת שהנותן העסקה לא לקח על עצמו שום סיכונים, לא קבל אונסה וזולה. אמר רבה, אידקה למאנסה ואונזולה, זה לא נקרא צון ברזל. צון ברזל קריקלס, זה לא הדוגמה. ועוד, עד איתני ספר מקבלים צון ברזל מן הגויים, לפלוג בדידי, אז צריך לחלק. אם אתה אומר שיש שני סוגי צון ברזל, אז אני אגיד שגם בישראל יש שתי מצבים של צון ברזל. באמת דברים אמורים, זה לא קיבל מראה מאנסה וזולה. אבל לקיבל מראה ואונסה וזולה, אז זה בסדר, שפירדם יקרו לקח סיכון. אלא מה רבה, שתי המשניות, איבדי, דידו לא קבל מראה ואונסה וזולה. לגבי בחורות, למה יש פטור? כיוון די לא יאיב זוזי, אם בסוף יבוא הגוי ויאמר, תראה, סיכמנו שאני נותן לך את הצון הזה, אתה עושה איתו רווחים, בסוף, מחזיר לי. ואם קורה משהו, זה אחריות עליך. ומה יהיה אם הישראל בסוף לא ישלם לו את הכסף? אז אנוכי ודאי יתפוס את הבהמות. והיא לא משכח לבהמה, אם הבהמה באמת לא נמצאת, אז הוא ייקח את הולדות. אז מילא, כיוון שיש פה איזו זכות שליטה מסוימת של אנוכי, כבר יש פטור בבחורות, בבחורות מספיק. משהו הכי קטן, בשביל לפתור את כל העדר, מבכורה. מה את הגמרא? הרבה אמנו בנשך מלדבית לכוני דלים יקפד, ומי שאוסף הרבה כסף בריבית, הקדוש ברוך הוא בסוף ייקח את כל הכסף הזה ויעביר אותו לעניים. מה יכוני דלים? אמר רב, כגון שבור מלכה. מלך פרס היה לוקח הרבה מיסים, ובסוף את כל הכסף הזה הוא היה מביא לגויים שהם דלים. מה זה דלים? דלים ממצוות. אמרו לכם, אמר ליונה, לא נצריכה אלא אפילו ריבית דגוי, גם ריבית של גויים, שאמרנו במשנה שזה מותר, אם אתה לוקח ריבית מגוי, לא תרווח מזה כלום, זה ירד לטמיון. זה מותר, אבל אל תעשה את זה, כי זה לא שווה כלום. חכמים, אנחנו נראה בהמשך, אמרו לא לקחת ריבית מגוי, כי זה יותר הרגל לא בריא. על זה שלמה מזהיר אותנו, משלי, אל תתחיל עם ריבית, לא יצא לך שום דבר. הייתי ורקתו מפורש, רב נחמן, אנוכי תשיך. מה היא תשיך? לאו תשוך, כוונה שמותר לקחת ריבית? לא. תשיך הכוונה שאתה תיתן לו, לא שאתה לוקח ממנו, שאתה נותן לו. אז זה בסדר, נתת לגוי ריבית. אבל לא, אתה אל תחפש לקחת ריבית. אתה גמר לא סגיד אל הווחי, וזה חי איזה הגיוני שהתורה אומרת לי מותר לך לתת ריבית לגוי ולא לקחת ריבית מגוי. הגמרא, הפסוק בא להדגיש לפוק הכי חדלו, זאת אומרת לגוי מותר לך לשלם ריבית בתור לווה, לישראל אסור לך לשלם ריבית. הגמרא, אחיך בדקתי, בזה פסוק מפורד, אחיך לא תשיך אלא לעבור עליו ועשה ולא תעשה. הלשון תשיך בא לומר אסור לך להיות לווה בריבית, גם באיסור וגם עשה. כי לגוי מותר לשלם ריבית, אבל לא לישראל. הייתי וכתוב מפורש במשנה שלנו, שלווים ומלווים אותם בריבית וכן מכיר תושב. וכי אבא רבונה לא נצריכה, אלא בכדי חייו. זאת אומרת, אם אדם אין לו ברירה, הוא חייב בשביל לחיות, אז מותר לו ללוות. אז באמת, לכתחילה לא ללוות בריבית, גם מגוי. אם האדם במצוקה קיומית, אין עוררה, אנחנו מתירים כדי חייו. מבינה מערכה בתלמידי חכמים, אז כן, תלמידי חכמים מותר להם להחזיר בחסי ריבית, כי הם לא יתקלקלו, זה לא יפגע בהם. כמה מה יגזו רבנן, שמה ילמד ממעשיו, הישראל יתחיל להידרדר בעקבות הגוי, סביב איך שהוא מנהל את העסקים שלו, ומתחכם, לא ילמד ממעשיו. אי קדמת נילה לרב עונד, תני רב יוסי, לכסף תלווה את עמי, תני עמך, עמי ונוכרי, אם יש יהודי וגוי שרוצים לקבל הלוואה, עמי קודם, קודם כל תלווה לישראל, מצוות הלוואה, אני והשיר, אני קודם, אני איך אני ערכה, אני ערכה, אני ערכה קודמים, אני ערכה ואני ערכה אחרת, אני ערכה קודמים לקבל הלוואה, שזה מצוות חסד מאוד מאוד גדולה. אמר מר, עמי ונוכרי, עמי קודם, פשיטה, ואנחנו נעמלים, אני לא נצריכה, דאפילו לנוכרי בריבית, ולישראל בחינם, והייתי אומר, מה פתאום שאני אלווה לישראל בחינם, יש פה הזדמנות לעשות קופה, אף על פי כן, יש מצווה גדולה להלוות לישראל, לעשות איתו חסד. תני אמר רבי יוסי, בואו, חסד מיות לנהם של מלווה בריבית. אם אדם קורא לחברו רשע, אז הוא נעלה, אבל אם כן נשמתו, יורד אינו מחייו, לא יודע מה לא עושה לו. ומלווה בריבית, מביאים עדים, לבלר, מביאים עדים, סופר, קולמוס, דיו, כותבים, חותמים, ואומרים, פלוני מלווה בריבית, במילים אחרות, פלוני זה כופר בלא ישראל. אם היית אומר על מישהו כופר, מוציא עליו פשקיביל שהוא כופר, הוא היה נלחם נגדך. פה כתוב במפורש על השטח, שבן אדם הזה כופר.
חתימה של עדים.
והוא אף אחד לא חת לו. כאן הראש בן עזר אומר, מי שיש לו מאות, הוא מלווה אותם שלא בריבית, צדיק, מספור נתן בשך, ושופד הענקי לא לקח, עושה לימות לעולם, אבל כל המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. ואק החזן זה לא מעצבו בריבית, ואף על פיכם מתמוטטים. אנחנו שיש יהודים טובים, ואף על פיכם מפסידים. אבל עזר, הללו מתמוטטים ועולים, אישה להם שיקום. הללו המלווים בריבית מתמוטטים ואינם עולים. למה תביט בוגדים תחריש בבעלה רשע ממנו? אומר חבקוק. אמר בונה צדיק ממנו. בולע. הצדיק, אם האדם יותר צדיק מהרשע, אבל לא צדיק גמור, הוא צדיק יחסית לרשע הזה. אז לפעמים הרשע באמת בולע אותו. נכון? כי אתה לא צדיק גמור, אבל אם צדיק גמור לא בולע אותו. וגם אם הוא יתמוטט, הוא ישתקם. תניא רבי אומר, גר צדק, האמור לעניין מכירה, בעבד עברי, שאם עבד עברי נמכר לגר צדק, וגר תושב, אמור לעניין ריבית, אני יודע בשביל מה הפסוק הזה נאמר, מה הכוונה? גר צדק לעניין מכירה, תכתיב, כי אמור חכיך, אדם מישראל ירד מנכסיו, ונמכר לך, מה זה לך? לא לך, אלא אף לגר, שכתוב נקרא לגר, ולא רק לגר צדק, אלא גם לגר תושב. ומשפחת גר, זה לוי, יכול להיות שאפילו נקרא לגוי, ויכול להיות שלעקר, אפילו נקרא לעבודה זרה, יש חובה לפדות אותו. זאת אומרת, יש מצב כזה שיהודי נמכר לגר צדק, לעבד עברי. ואומרת, אתה אומר, מה ברית הבא להגיד? כתוב, לא לך, אלא אף לגר. לממדי גר, יותר שגר, צדק, הוא קונה עבד עברי. וזה קשה. בברייתא כתוב שאין הגר נקנה בעבד עברי, ואין אישה וגר קונים עד עבד עברי. יש כלל כזה. גר לא נקנה בעבד עברי, וכתוב ושם למשפחתו, ועליקה, אי אפשר להחזיר אותו למשפחתו, כי אין לו משפחה, ולכן מראש הוא לא יכול למחר לעבד עברי. אז גזרת הכתוב, שגר לא יכול לחזור, לא יכול להיבקר לעבד עברי. הוא גם לא יכול לקנות עבד עברי. אישה זה לא דרך ארץ. שיהיה לה משרת צמוד בבית, זה לא צנוע. גר נמי, גמירה, דמקנקני, לא מקנות. מי שיכול להימחר, יכול לקנות. מי שלא יכול להימחר, גם לא קונה. אמר נחמן, אינו קונה ודינו כישראל, אבל קונה ודינו כנוכרי. ודאי שגר יכול לקנות עבד עברי. אלא שמה שאמרת לנו התורה, שאם הוא יקנה עבד עברי, מעמדו יהיה כמו כאילו הוא גוי שקנה עבד עברי. ואז יש עניין לפדות אותו כמה שיותר מהר. דתניא, הנרצע והנמכר לנוכרי, אינו עובד למשל את הבן ואת הבת. עבד עברי רגיל, אם האבדו נפטר, אז הוא בתוך השש שנים שלו ממשיך לעבוד את הילדים. ואילו אם הוא נמכר נוכרי, לא. וגם בזה, אם הוא נמכר לגר צדק, אז אין לו דין שהוא עובד את הבן ואת הבת, זה דין מיוחד. אמר, אין אישה וגר קונים עד עברי. נעימה, זה לא כרשבק. לטעני אישה קונה שפחות, אבל לא קונה עבדים. רשב"ג אומר שקונה גם עבדים. אפילו אתם הרשב"ג ולא קשיא. כאן בעבד עברי, אילה אישה לא יכולה לקנות עבד עברי. אבל בעבד כנעני מותר, למה? עבד עברי צניע לה. הוא סומך, היא סומכת עליו שהוא בצנוע, הוא יהודי. ואז גם אם הם יעשו עבירה, הוא לא יספר את זה לאף אחד. אז זה גורם להם יותר ניסיון. אבל עבד כנעני הוא פרוץ, אז היא חוששת שאם הם יעשו עבירה, הוא יספר את זה, ויבש אותה. אז מה, רב יוסף הר כתוב, ארמלה לא תרבה קהל, ואסור שאלמנה תגדל כלב, שמא תתייחד עמו, ולא תשבה בראש פיזה, אסור לה לארח בחור ישיבה אצלה, לעשות לו פנימיה אצלה בבית. ומי שלמה ברבה רב, אני מבין, שבאמת זה הסיבה, שהוא צניע, לא, הוא לא יספר אם עשו עבירה. אבל כלבה, כולם יראו שהוא עושה את העבירה, כי הוא ילך אחריה כל הזמן, מי צריך בטרה? אז היא מרתתה. את הגמרא, למדנו את זה כבר, וכיוון דשד הלאום, אתה מי צריך בטרה? כיוון שכלב נשרח אחריך, גם אם אתה סתם נותן לו אוכל. אז אנשים יגידו, זה שהוא נשרח אחריה, בגלל שהיא נתנה לו, הוא מצד דשד אלה, נתנה לו בשר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה גר תושב לעניין ריבית. כתוב, כמו חמת הידוע מרתק תבוקר בתושב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אז רואים שאסור לקחת ריבית מקר תושב, ורימינו. לובים ומלווים אותם בריבית, וכן מקר תושב, שזה מותר. מחמר יצחק מקריב, אל תיקח מאיתם בלשון הרבים, אל תיקח מאיתו. מאיתו הכוונה מישראל, אבל מקר תושב מותר באמת לקחת הלוואה בריבית. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, אבל אתה נעשה לו ערב. זאת אומרת, ערב מה? הנה, אם הערב לישראל הלוואה בריבית, מפורש, אנחנו נלמד במשנה, שאסור זה, איסור לא תעשה, גם הלווה, גם הלווה, גם הערב וגם העדים עוברים. אלא הכוונה שמותר להיות ערב למלווה שהוא נוכרי. וכיוון לדוני נוכרי, דעתי בת ערבה. הרי המלווה הנוכרי הוא קבוע, הולך ישר לערב, הוא לא מחכה, הוא לא הולך ללווה. אז אם זה קשה כמיני ריביתה, יוצא שאתה בעצם נותן למלווה את הריבית. אמר ששת שקיבל לדון בדיני ישראל. זאת אומרת, הגוי הזה קיבל על עצמו שקודם כל הולכים ללווה, ורק אם הלווה לא יוכל לשלם, הוא בא אל הערב. ולכן הערב לא אוטומטית צריך לשלם את הריבית, אלא יכול להיות שהלווה יצטרך לשלם ריבית, ואז אולי יחזור לערב בטענות לשלם. היא קיבל לב בני ישראל, נו, אז שנגיד לו שגם לא ייקח ריבית. מאפשר שאת הגוי מוכן לקבל את הדבר הזה, שהוא לא תובע מיד את הערב, אבל לא מוכן לקבל, לא להגזים, בלי ריבית. מלווה ישראל את מאותיו של נוכרי מדעת נוכרי. מה הכוונה? תנו רבנן. מלווה ישראל מאותיו של נוכרי מדעת נוכרי, אבל לא מדעת ישראל כיצד. ישראל לווה מאות מנוכרי בריבית, וביקש להחזיר לו. מצאו ישראל אחר בדרך, ואמר לו, נם לי, תביא לי את המאות, ואני אשלם לך ריבית כמו שאתה נותן לנוכרי. במקום להחזיר את הכסף לנוכרי בריבית, תביא לי, ואת אותה ריבית שרצית לשלם לגוי, תשלם לי, ואני כבר אשלם לגוי, אל תדאג, אני אסתדר. אסור לעשות את זה. ואם מידו אצל הנוכרי, אם הם הלכו לגוי, ואמר לגוי, תראה, אני רוצה לשלם לך, אבל במקום שאני אשלם לך את הכסף, אני מעביר את זה עכשיו לישראל הזה, והוא יהיה זה שמשלם לך, אז מותר. אז ברור לכולם שזה עבר דרך הנוכרי בעצם. עוד פעם, יש פה הלוואה שנייה כביכול דרך הגוי. מקרה נוסף, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, וביקש להחזירה או לא. מצא ישראל את הלווה, הגוי, ואמר לו, תנה לי, תביא לי את המאות, ואני אשלם לך ריבית, אני אתן לך את הריבית, כדרך שאתה מעלה לו, אני אתן לכוונה, אני אדרוש לך ריבית, כמו הישראל, מותר. ואם עמידו אצל הישראל, זאת אומרת, אם הגוי בא להחזיר את החוב עם הריבית לישראל, ואומר הגוי, תראה, יש פה ישראל אחר, שהוא רוצה להיות הלווה עכשיו. במקום שאני אחזיר לך, אז הוא ילווה עכשיו, הוא אחר כך ישלם לך את הכסף בריבית. פה ברור, שוב, לצד השני, נידך גיסא, שהישראל השני פתח הלוואה חדשה. אז זה שזה התחיל בגוי, זה לא מעניין אותי. יש פה בעצם הלוואה מחודשת של הישראל השני, ישראל מול ישראל בריבית, אסור. יש למה סיפה, זה לחומרה, אני מחשיב את הנוכרי, כמי שבעצם גרם לישראל השני להיות לווה, אז בעצם אני רואה את הישראל כלווה השני. אבל הרי שלכאורה אין שליחות לנוכי. כיוון שאין שליחות לנוכי, יהיו נדקשי כל מיני ריביתה. אז אם הישראל נתן כסף לישראל, מה אכפת לי שהיה שם נוכרי? מה זה משנה? הרי בסוף, ובאו שניהם לנוכרי, אמר, תשמע, במקום שאני אביא לך את הכסף, אני אביא לו, בסדר? בסדר. מה, איך רצית להתיר את זה? מה להגיד, שזה כאילו שאני נותן לנוכרי, והנוכרי מעביר, כאילו שליח, הרי יש לוחות לנוכרי. אז בואו בעצם, יש פה הלוואה מישראל לישראל. הם כאילו פיקטיבית הולכים מול הגוי, ואומרים, תשמע, אני אמור איתם להחזיר לך, במקום להחזיר לך, אני נותן לו, והוא עכשיו, אז בעצם אתה עזית ביניכם הלוואה בריבית. אמרו לו, מנוח, רב חברית רבי, ככה מה הסכינן? יגון דאמר לי, אני חם על גבר קרקע ויפטר. זאת אומרת, הגוי אמר לישראל, קודם כל אני רוצה לסגור איתך את הסיפור. זה השלום שלך, זה הריבית שלך, לקחתי, להתראות. עכשיו הוא מתחיח ממש בצורה מפורשת, עסקה חדשה, הלוואה חדשה עם הישראל השני, לכסף הזה, כך, תחזיר לי בריבית. יחי מה לימור, זה פשוט. אלא אמר הפאפה, כגון שנתן המלווה ונתן ביד. המלווה, הגוי לקח את הכסף מהישראל הזה, אמר, תביא את הכסף, יופי, כך. נתן הישראל השני, כך את זה, תחזיר לי עוד כך וכך זמן. אז כיוון שהנוכרי היה באמצע, ידו באמצע, זה מותר. נו, הקטי, זה נראה פשוט, מה למאמרה? מה עוד את אימא הנוכי גופי כי אבי, דדת ישראל כגמר ויעיב? זאת אומרת שהוא מבין שהוא סתם פה איזה... הוא, לא, הוא בעצם לא נוכח. כמה שמלן שלא. שיש פה בעצם פירעון של הלוואה אחת, והלוואה חדשה לגמרי, ולכן זה מותר. רבשי אומר, זה לא כך קשה, כי אמין אין שליחות לנוכי, אמרנו שאין שליחות לנוכי. זה לגבי תרומות. אבל בכל התורה יש שליחות לנוכי. ולכן, ברישה, הנוכי באמת הוא שליח. וכיוון שהוא, סליחה, אני השליח של הנוכי. זאת אומרת, אני נותן, אני הלווה הראשון, נותן ללווה השני, ואני שליח של הנוכי בעצם. זה לא שאני הלוויתי. כן, שני אנשים באים, הלווה בא לנוכי, בא לחזיר לו את הכסף. אומר לו נוכי, תקשיב, אתה תביא את הכסף, זה כאילו קיבלתי, אתה תביא את הכסף ללווה השני בשביל, בשליחותי. אז האם יש דבר כזה? אותן רבשי שלו? אתה אמרת אחר גמרא בשום אופן לא. עד הרבשי, ברותי, זה דעה דחויה, לא מתקמת להלכה. אין שליחות לנוכי, והגוי לא יכול לשלוח, ולא יכול להיות שליח, ולא כלום, בכל הנושאים בתורה. מה ישנה תרומה? משום דכתיב, אתם, גם אתם, מה אתם בני ברית, אף אתם בני ברית, גם כל שליחות, כל התורה כולה, לומדים מתרומה. מתרומה לומדים דיני שליחות. אז כאן זה בניין אב, ולכן כל דיני שליחות אין נוכי בכלל. אלא דרבשי ברותי. היא קדם רבשי כי אמרים אין שליחות לנוכי מילה אינו לדידן, שהם השליחים שלנו. אבל אין לנו דידו אם אני שליח שלהם. יכול להיות שזה כן מועיל. וגם זה לא נכון אמר הגמרא. גם זה ברותי. מה שנאינו לדידן דלו למה אם לא יכולים להיות שליחים שלנו? כי כתוב אתם גם אתם לרבות שלוחכם. מה אתם לברית ושלוחם לברית? רק יהודי יכול להיות שליח. אני לדידו נמי, גם אנחנו לא יכולים להיות שליחים שלהם, כי כתוב מה אתם לברית, אלא אמר רבש, אלא דרבשי ברות אבי. רבין אמר נהיד השליחות לנוכרי לטלה, נכון שאין דין שליחות לנוכרי, אבל זכייה מדרבנה נהיד לה, אין אפשרות ליצור זכייה. ולכן, כמו שמצאנו בקטן, שאין לו שליחות, אבל לא לו זכייה, קטן, אף על גב דלת השליחות, מצאנו לו זכייה, תקלת חכמים. גם כאן, אולי נגיד שיש לגוי זכייה, תגמרה לא נכון. ישראל, למרות שהוא קטן, עתי לכלל שליחות, ולכן תקנו חכמים זכייה. גוי, אין לו מצב של שחרות, ולא תקנו לו בכלל זכייה. תנו רבנה על ישראל שלווה מאות מנוחי בריבית, וזקפן ומלווה. הוא היה חייב לשלם עד תאריך מסוים, כסף פלוס ריבית. הגיע התאריך, אין לי כסף, אומר הישראל לגוי. אומר לו הגוי, אין בעיה, כל הכסף שאתה חייב לי, כולל הריבית, אני מלווה לך את זה עכשיו הלוואה חדשה, חוזה חדש, כי נגמר החוזה הראשון, פלוס ריבית על הדבר הזה. קיצור זה אתה גדל. טוב, אחרי כמה זמן, הנוכי הזה התגייר בשעה טובה ומוצלחת. מה הדין? אם קודם שהתגייר הוא זקפן במלווה, הוא גובה את הקרן וגובה את הריבית, כי הוא ללווה את זה בתור גוי. אבל אם... הריבית ה... כן.
אז לא את הריבית השנייה.
לא, גם את הריבית השנייה. כי יש פה הלוואה... את הריבית הראשונה, כי זה הלוואה חדשה, כאילו. אם קודם שנתגייר זקפן במלווה, אז מותר לו לגבות את הכל. אם לאחר שהתגייר זקפן במלווה, הוא יכול לגבות את הקרן, אבל לא לגבות את הריבית. פה הראשונים דנים, האחרונים דנים, יש פה שתי ריביות בעצם. אז דנים שריבית הראשונה, ריבית השנייה הוא לא יכול לגבות בכלל, כי הוא כבר התגייר. את הריבית הראשונה... זה מדרבנן. היה ראוי שהוא יגבה את הריבית הראשונה, כי זה היה בזמן שהגויים החכמים החמירו, כי בסופו של דבר הוא חיבר את הכל עסקה אחת, והחכמים החמירו שגם את הריבית הראשונה הוא לא יגבה. נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, וזקפה ממלווה, עכשיו הגוי הוא החייב ריבית, והתגייר. אם עד שלא נתגייר זקפה ממלווה, מותר למלווה היהודי לגבוה את הקרן ואת הריבית. אבל אם הלוי כבר התגייר, גובה את הקרן ולא גובה את הריבית. רבי יוסי אומר, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, בין כך ובין כך גובה את הקרן וגובה את הריבית. אז אם הנוכרי יתגייר, בכל מקרה מותר לו לגבות את הריבית, והלכה כרבי יוסי. אמר הממאי תעמד רבי יוסי, כדי שלא יאמרו בשביל מאותם יתגייר זה, יגידו הלווה הזה, הגוי, למה הוא יתגייר? רצה לעשות מחיקת חובות, מחיקת ריביות. אז לכן, שלא יהיה עליו לעז, שום אופן לא. אתה משלם את כל הריבית שלך. תנו רבנן, שטר שכתוב בו ריבית, אז אנחנו מענישים את בעל השטר, את המלווה. והוא מקבל עונש כזה שהוא לא יכול לגבות, עכשיו הוא הפסיד את כל הכסף שלו. לא את הקרן ולא את הריבית, דיבר רבי מאיר. חכמים אומרים לו, הוא לא הפסיד את כל החוב, רק הריבית הוא לא יכול לגבות. אבל את הקרן הוא יכול לגבות. מה גם מפלגי? אמר סבא, כנסים לנטרה משום איסורה. כונסים מישהו, כונסים אותו עד הסוף. רבנן סברי, לא כנסים לנטרה משום איסורה. נעת המשנה אומרת, בשביעית, שיתרי חוב מוקדם. אדם שכתב שטר חוב, הקדים את התאריך לחוב, פסול. שטר מאוחר קשר. למה מוקדם פסול? אני דלו גם מזמן ראשון, מזמן שני, למה אתה פוסל את השטר? תגיד. התאריך המוקדם הוא לא שווה, אבל התאריך האמיתי יועיל. הנה אומר יש לקיש, המשנה הזאת ידעת רבי מאיר, שרבי מאיר הוא זה שעושה על הכל, כונס הכל. אומרת הגמרא לא, ויוחנן אומר אפילו תימא רבנן, הסיבה שפסלנו את השטר היא זה גזרה שמה הוא יעבוד עלינו, ילך לכל מיני בעלי קרקעות שקנו לגבי מהזמן הראשון, לכן צריך לקרוע את השטר הזה. ההוגב, אדם אשכנה פרדס עליך, אברי, לבא כסף ונתן משקון, פרדס, והחלת תלת שני. המלווה נהנה מהפרדס כמה שנים. אמר המלווה, אם אז מנהנה לי, אם אתה תמכור לי את הקרם, מצוין. אם לא, כבישנה לשטר משקנתה, אני אחבי את השטר המשקון, ואיתן שהקרקע שלי, יש לי לקוחה, חזקת שלוש שנים. אז על, הלך הלווה, מה הוא עשה? עשה, הבין שהמלווה תחמן, אני גם תחמן, אני, אם הקשתי את הקש, מחר את הקרם לבנו קטן, וכתב לו שטר, והדר זבני ניאלה, וחזר ומחר למלווה את השטר, ואז הוא רצה לבוא אחר כך לבית דין, ולהגיד, אני מחרת לו שטר, בעצם כבר זה מכור לו, ואז כאילו המלווה עכשיו יפסיד, כי הוא קנה דבר שכבר מכור למישהו אחר. את הגמרא, הזוויני, ודאי לא הזוויני. הרי ודאי, המחירה לא בתוקף. הרי כבר הוא מכר אותה. אבל מה עם הכסף שהמלווה שילם? בא המלווה אומר, עבדת עליי. מכרת לי את השדה שכבר היא מכורה. ואני שילמתי לך, תחזיר את הכסף. האם זה נחשב מלווה בשטר? האם בעצם עכשיו יש לו אחריות והוא חייב, מותר לו לקבל את הכסף חזרה ואפילו מנכסים שעבדים, או שזה מלווה על פי הכסף הזה צריך לקבל חזרה, הוא לא גובה משעבדים?
כי הקרקע היא לא באמת משכון, כי הוא כבר מכר אותה למשהו
אחר. כן, השטר אין לו תוקף. אמר בא אליו לנו דרבסי, אמר ביאסי, טוב, אנחנו באמצע העניין. המודה בשטר שוכתבו אינו צריך לקיימו וגם נכסים משועבדים. אתה רואה שגם שטר שאין לו תוקף, כי השטר הזה הוא לא מקוים, אבל אפשר להשתמש בו בתור הוכחה לגביה מנכסים משועבדים. אומר לרב, זה לא דומה. אתה, השטר הזה היה כשר, ניתן להיכתב. פה השטר הזה הוא מופרך מיסודו, לא היה פה מחירה, אז לכן זה לא מועיל. טוב, אנחנו באמת הסוגיה, אז מחר בעזרת השם נסיים אותה, ולמדת המשנה גם.